היום אין, היום השושבין, אין כל כך היום שושבינים. אבל פעם השושבינים זה כמו, יש כאלה מסורות, עדות שנוהגים את זה, שייחסים לחופה, זה שילדים שמחזיקים ככה את השובל של הסמת קלה, זה שאריות של מנהג השושבינות. שהיו הולכים, מקשטים את הקלה ומכניסים אותה, זוכים להיכנס אותה לחופתה. הזוהר אומר, כשאדם זוכה ללמוד בליל שבועות בלילה, בני החבורה שזוכים ללמוד, אז מתן תורה, שזה יהיה החופה, הם יהיו שותפים בו גם כן, הם יהיו יחד עם כנסת ישראל, שהיא מקבלת את התורה ומתקדשת להשם את ברך בבוקר של שבוע. מתן תורה היה לפנות בוקר. זה היה לפנות בוקר. אז כל הלילה אנחנו מקשטים את הקלה כדי שהיא תבוא באותו רגע מרומם, שלפנות בוקר היא תהיה גם מוכנה לחופה. כן, אבל זה בכיסא קלה, לא בתוך החופה. את שואלת על החופות של היום או על מה את מתכוונת לשאול? הלילה שלפני החופה. כן, אם מקשטים אותה בלילה שלפני, אבל הוא אומר, ביום שם יוחאי, והיא שמחה איתם בלילה, ולמחרת איננה נכנסת לחופה, אלא יחד איתם. הם זוכים, על ידי זה שהם קישטו אותה, הם זוכים גם להיכנס יחד איתה לחופה. בסדר? בפרשת אמור, בדף צדיק ח', וזו לשונו, גם שם יש עוד קטע בזוהר מאוד מעניין, שאומר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי כך אמר, בשעה שהתכנסו החברים בזה הלילה אצלו. כלומר, בליל שבועות בלילה, כשהתכנסו החברים ללמוד עם רבי שמעון בר יוחאי, כך הוא היה אומר להם. אמר, בואו נתקן תכשיטי קלה. כדי שתמצא למחר בתכשיטיה והכנותיה לפני המלך כראוי. אשרי חלקם של החברים כשיחפוץ המלך במלכה. זה תמצית של מה שראינו, שמה שאומר רבי שמעון בר יוחאי, בלילה הזה אנחנו מתקנים את התכשיטים של הכלה. מה זה אומר לתקן את התכשיטים של הכלה? מי הם התכשיטים של הכלה? איך אנחנו יכולים להשתתף בתיקון שלהם? זה מה שאני אנסה ללמוד עכשיו. ואילו היו העולם יודעים, ומשכילים להבין מה רוצה לומר לקשטה קישוטי קלה ושושביני דמטרוניתה, היו מתפלאים וטמאים על גדולת מעלת יקר תפארת, קריאה נאמנה בליל הקודש הזה. ואל ניתנו דומי להם כל הלילה, ססים ושמחים לעשות רצון קונם בהירה ובאהבה, ואשרה ואשר חלקו הזוכה לכל הכבוד הזה אשר יוצרו כביכול סס ומתפאר בגוונים שבו, אם היותו ילוד ישר, חומר קורץ, קורץ, קורץ רימה ותולע, להתנסה ולהתרומם להיות מבני מיילותא ומבני חלה דמלכה. אז אשרי מי שזוכה להיות חלק מהתהליך הזה, ומי שמבין מה זה אומר, לא מפסיק לשמוח. ומי פת איתך עיניו מראות את כל הכבוד הזה ומאזכיל ליבו לאמור מה אני, ומה צדקי, מה כוחי ומה גבורתי, כי הביאותני יד הלום להיות מבני חלה דמלכה. ויודע וישבח לאדון הכל שזיכהו לכך והתלהב את ליבו באהבה ובחיבה לאמור הלוואי יעבוד בכל כוחי וגופי להדד שינה מעיניי ואשיג צד מה מרצונו וחפצו שימצא נחת רוח בעבודתי ובפנות האדם על העניין, אל העניין הזה לא יתרשה לו יתן שינה לעיניו להתאמץ בכל עוז את העצמות להכין עצמו לקראת אלוהיו באהבה ובחיבה היתרה בלימוד הקדוש הזה וניתן דומי לו רגע אחד בשינה. בסדר, זה הקטע ואחד מספרי הסוד שמדריך אותנו עד כמה הלימוד בלילה הזה הוא משמעותי. והדגש כמו שאתם רואות בספר הזוהר זה שהלימוד בסוף הוא מתקן את תכשיטי הקלה. אם אתם זוכרות בשיעור הראשון אחרי פסח אז קצת דיברנו על הסיפור של הקלה, מי זו הקלה הזאת. נזכר קצת בפסוקים האלה מספר יחזקאל ואז אולי יותר נתכוונן מה זה אותם תכשיטים של הקלה. תראו את הפסוקים בספר יחזקאל, כבר ראינו אותם. ומולדותייך ביום הולדת אותך, מתי היום הולדת שלה? בפסח, נכון? אז היא נולדה, דיברנו על זה שהכתלים עם אדם, המשקופים עם אדם, זה כמו ממש תהליך הלידה, ומצרים יוצאים לנו צירים, ממהרים לשלוח אותנו, ועם ישראל מצליח ככה לצאת ממצרים, בדמי חיי, ונולד, נולד עם, גוי מקרב גוי, כמו שדורש המדרש, רושים חז"ל של גוי מקרב גוי, כמו עובר ממאי אמו, עם ישראל יוצא לחברו. ומולדותייך ביום הולדת אותך, לא קורת שרך ושרך, ובמים לא רוחצת למשעי, והמלח לא הומלחת, והחטא לא חוטלת. כשנולדת, דיברנו את הפסוקים האלה, אני רק חוזר. היית ככה כמו תינוקת שרק נולדה, עדיין לא אפילו חתכו לה את חבל הטבור, והיא עדיין מלוכלכת מכל אדם, והלכלוכים של השבייה, מאיר שפיר. לא חסה עלייך עין לעשות לך אחת מאלה לחומלה עלייך, ותושלכי על פני השדה בגועל נפשך ביום הולדת אותך. יש פה איזה רמז שעם ישראל כשהוא נולד הוא לא היה משהו. אמנם הוא שמר על זהות בסיסית של לא שינו לשונם, לא שינו שפתם, לא שינו את שמם, לא שינו את מלבושם, אבל הוא לא היה נאה במעשים. ויעבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. רבבה כצמח השדה נתתיך, את מתחילה לגדול, מתחיל לצמוח, להצמיח את אותה תינוקת הסופית, ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים, שדיים נכונו, שערך צימח, ואת עירום ועריה. כלומר, את מגיעה כבר גדולה, כבר ראויה להיות בת זוג, אבל את עדיין לא לבושה בצורה מכובדת. ועבור עלייך, יש פה עוד פעם הקדוש ברוך הוא עובר עלינו, כמו שהוא עבר עלינו ביציאת מצרים, עברתי בארץ מצרים בלילה ההוא, כמו בליל הסדר. אותו דבר הוא עובר עליה עוד פעם, ופה אולי זה כבר מתן תורה. ועבור עלייך וערך, והנה איתך את דודים, ואפרוס כנפי עלייך, ואחסר מתך, וישבה לך, ואבוא בברית אותך, נאום אדוני אלוהים, ותהי לי, הקדוש ברוך הוא נושא אותנו לאישה, במתן תורה. ועכשיו תראו את ה... שוב את, ה... את התיאורים של ההכנה שלה לחתונה. הוא חוזר לפרט. וירחצך במים, וישטוף דמייך מעלייך, ועסוקך בשלום. זה אותו תיקון שהוא עשה לה ביציאת מצרים. אבל אחר כך, וילבישך רקמה, וינלך תחש, ויכבשך בשש, ויחסך משי. הוא מלביש אותה בבגדים מכובדים ויפים. וידך עדי, עדי, אני נותן לך תכשיטים. ואתנה צמידים על ידייך, ורביד על גרונך. ואתן נזם על הפך, והגילים על אוזנייך, ועטרת תפארת בראשך. ותעדי זהב וכסף, ומלבושך שש ומשי, ורקמה, סולת ודבש ושמן אכלת, ותיפי ביום מאוד. ותצלחי למנוחה. והקדוש ברוך הוא מייפה את כנסת ישראל בצורה מאוד מאוד נרחבת, גם מבחינת לבוש, גם מבחינת תכשיטים, ואז הוא מכין אותה לחופה, ויצא לך השם בגויים ביופייך, כי קלילו בהדרי אשר שמתי עלייך, נאום אדוני אלוהים. אז מה זה אותם? כן. תחש שזה אור של בהמה מאוד מאוד יפה, שיש לה הרבה גוונים, נכון. הגמרא אומרת שזה בהמה שאין אותה היום, היא חד קרן. ויש לה הרבה מאוד גוונים באור שלה. היה לה אור עם הרבה מאוד גוונים בתוכו. אור חוקה אדוני, אני לא יכול להמשיך פה נהיה לדבר. מה זה? כן, כן. מופיע בחז"ל. יש לי חבר שעשה את הדוקטורט שלו, לא יודע אם הוא סיים, נראה לי עוד לא סיים, על הקשר של מי הוא החד קרן לכל התרבויות. ניסה קצת להבין את הסיפור שלו. הוא מופיע בהרבה מאוד, כנראה שהייתה חיה כזאת. הגמרא אומרת שזו הבהמה שהקריב אדם הראשון קורבן להשם. הבהמה הראשונה שהוא קרבה זה החד קרן. צריך להבין מי הוא. טוב, אז מה זה לכל אותם תכשיטים? אז תראו, חז"ל במדרש, ממש מפרטים מה הם, רק ללמד אותנו שהתכשיטים האלה זה מה שקיבלנו בהר סיני, התורה היא אותם תכשיטים שמקשטים את הקלה, ובתוך זה הקדוש ברוך הוא נושא אותנו לאישה. תראו את הדרשה שהיא מופיעה דווקא בהקשר של חורבן. הפסוקים שאותם דורשים פה זה פסוקים בנבואת פורענות, מה הידך ומה עד המלך בספר ירמיהו, שכנסת ישראל היא במצב הירידה של החורבן, אבל דורשים את הפסוק מה הידך בלשון עדיים ותכשיטים. תראו בפסיקתא רבתי. דבר אחר, מה הידך? מה התכשיטים שלא קישטתי אתכם? ואין הלשון הזה הידך אלא לשון עדי, כמו שכתוב, ואתה הורד את ידיך מעליך. אז הנה, גם אנחנו רואים פסוק במתן תורה, שמתן תורה היה בו עדיים, היה בו תכשיטים שניתנו לעם ישראל. והתנצלו בני ישראל את הדיה מהר חורב. מתי כתוב שעם ישראל היה צריך להוריד את העדיים? בעקבות חטא העגל. משמע, עם ישראל קיבל איזה שהם תכשיטים. חז"ל אומרים שהעדיים האלה הם שני כתרים שניתנו לנו. אחד נעשה, אחד נשמע. אבל המדרש פה יראה שזה הרבה מאוד כתרים, הרבה מאוד תכשיטים שניתנו לעם ישראל במתן תורה. ואתה מוצא, אמר רבי תנחומא ברבי, בשעה שיצאו ישראל ממצרים ובאו למדבר סיני וקיבלו את התורה, באותה שעה כשתם הקדוש ברוך הוא ב-13 תכשיטים. ואלו הם יחזקם מפרשם. כמו שכתוב, באותם פסוקים שראינו עכשיו, ויחצך במים מן תנופת עבודת כוכבים ומזלות. קודם כל הוא מנקה אותנו מהלכלוכים של העבודה זרה. וישטוף דמייך מעלייך ודם המילה ודם הפסח. והשוחך בשמן ושמן המשחה. והבישך רקמה אמר רבי יוחנן, בשעה שעמדו ישראל לפני הר סיני אמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. מיד ירדו 60 ריבוא מלאכים, מלאכי השרת ועטרות בידם, ונותנים לכל אחד ואחד מישראל עטרה. דבר אחר, והבישך רקמה זה מעשה המשכן שהיה מרוקם. שכן כתוב, היה אז פרוכת, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מושזר. מעשה רוקם, זה ולבישך רקמה. והנהלך תחה שלו אורות המשכן, כמו שכתוב, ועשית מכסה לאוהל אורות אלים מאודרים ומכסה אורות חשים מלמעלה. והכבשך בשש שלו שמונה בגדי כהונה של כהן גדול, שהיה בהם שש, כמו שכתוב, ואת המצנפת שש ואת פערי המגבעות שש. והחסך במשי, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, עשיתי אתכם ממש בעולם. אני אמרתי אלוהים אתם. כך דרש רבי אייבו. רבי יהודה ורבי סימון אמר, אלו ענני כבוד שהיו מקיפים אותם במדבר, כמו שכתוב, לא ימוש, עמוד ענן יומם. זה דורש משי או מלשון ממש או מלשון לא ימוש. והעדי חדי שקישט אותם הקדוש ברוך הוא בכל מיני תכשיטים. ואתנה הצמידים על ידייך אלו שני לוחות הברית. ורביד על גרונך, זה ספר התורה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית ביום ובלילה. ואתן נזם על הפך, הפך כמגדל הלבנון. והגילים על אוזנייך זה סנהדרין, שנו חכמי רבותינו זכרונם לברכה, סנהדרין הייתה כחצי גורן עגולה. דבר אחר, והגילים על אוזנייך, אמר רבי ברכיה הכהן, ברבי אלו הדיברות. והדיבור היה יוצא מפיו שהקדוש ברוך הוא בא ויושב על אוזנו ומתעגל עליה, זהי והגילים על אוזנייך. והתכר תפארת בראשך, זוהי השכינה, ויעבור מלכם לפניהם והשם בראשם. הרי כל התכשיטים הללו, היה הקדוש ברוך הוא אומר להם, כמה יש עוד תכשיטים לקשט אתכם? מה העידך? אנחנו רואים שבחורבן נזכר הקדוש ברוך הוא בשעת החורבן נזכר בכל התכשיטים שהוא קישט אותנו. זאת אומרת, למרות שקישטתי אתכם כל כך, כמו שאותם פסוקים ביחזקאל, מי שתראה את אותם, ההקשר של אותם פסוקים ביחזקאל, זה פסוקים שמתארים עד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ועד כמה הוא לקח אותנו מכלום, ממצב שהיינו אסופית, מסכנה, זרוקה על פני השדה. הוא אוסף אותנו אליו, קישט אותנו, והביא אותנו לברית איתו, ואחרי כל הטוב הזה אנחנו בגדנו בו. ואז הנבואת תוכחה על כל הבגידה הזאת אחרי המעשה החסד הגדול הזה. אנחנו רואים שהפירוט הזה של התכשיטים מתמקד בעיקר סביב המשכן וסביב מתן תורה. כלומר, מתן תורה, לימוד התורה, יש בו תכשיטים. אז מה שאנחנו עושים בליל שבועות לפי זה, אנחנו מקשטים את הקלה, כי לימוד תורה זה לקשט את הקלה, זה להכין לתכשיטים. הקלה היא כנסת ישראל, ואנחנו כבניה של כנסת ישראל, מקשטים אותה לקראת החתונה, נותנים לה את הכלים שדרכם היא תתבטא בכל היופי שלה. מה זה תכשיט ומה זה בגד? גם בגד וגם תכשיט הם כלים של האישיות להתבטא במציאות ולגלות את היופי שלה. בגד, לבוש, הוא עוטף את הגוף, אבל אתה יכול לעטוף את הגוף בסמרטוטים, והגוף לא יגלה היופי שלו. חוכמת המסכן בזויה, מי שמסתכל על אדם שהוא לבוש לא מכובד, אז הוא לא מתרשם. והבגד יש בו יכולת לבטא את מי שאתה. בעיקר תכשיט שהוא גרם לבן אדם להתבונן ביופי שלך. זה כבר רמה עוד יותר גבוהה. התכשיט עוזר לגלות את היופי הפנימי. והתורה בהקשר הזה, התורה והמצוות, היא מלבישה את האדם בכנסת ישראל, מאפשרת לה למצוא את הדרכים להתבטא בעולם ולבטא את הטוב שלה בעולם. כי אותה קלה, אותה כנסת ישראל, יש בה סגולה אלוקית. יש בה עוד לפני שהיא קיבלה תורה, אברהם יצחק ויעקב הורישו לנו איזושהי סגולה אלוקית של רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. יש בנו את היופי הזה. יש בנו את המידות היפות האלה, יש בנו את כל ה... כבר במצרים היינו כשושנה בין החוכים, עוד לפני מתן תורה. מתן תורה בא להוציא את השושנה הזאת מהחוכים ולגלות את כל היופי שלה. וזה הלבושים. התורה ומצוות עוזרים לאדם לבטא את כל הטוב שכבר קיים בו. זה לבוש וזה תכשיט. עם ההבדל בין לבוש לתכשיט, שלבוש עוזר לך להתבטא, והתכשיט מגלה עוד יותר את היופי שלך. מה זה? התורה והמצוות? הם מאוד טבעיים לנו. רק שלפעמים אנחנו התלכלכנו בשמן וצריך לרחוץ אותנו מהמחשבה כאילו מתאים לי איזה בגד אחר. זה כמו בת מלך שהתרגלה ללכת כמו שפחה, והיא נראה לה תחפושת ללבוש בגדי מלכות. ובאמת זה הבגדים שלה. לכן צריך ללמד אותה, זה באמת מה שמתאים לך. כן. למה? בכל? יופי, קודם כל זה הנחת מוצא, אמרת הנחת מוצא נכון, מעניינת, לא כולם היו מסכימים איתה, אבל היא נכונה. שיופי זה דבר חשוב ביהדות. יש כאלה שאומרים לך, שקר אכן אוהב אל היופי. ויש באמת פסוקים כאלה שמגנים יופי. אבל הכוונה היא לגנות את היופי החיצוני ויופי שהוא, כמו שאומר מי שחיבר את אשת חיל, ואמר שקר אכן אוהב אל היופי, שנזם זהב באף חזיר וכמו אישה יפה ושרת טעם. כלומר, מצב של יופי חיצוני שאין בו טעם פנימי זה כמו נזם זהב באף של חזיר. שהוא כולו מתונף ואתה שם לו איזה נזם זהב וזה לא אמיתי. כלומר, כל הגנות שלפעמים נמצאת בדברי חז"ל או בפסוקים כנגד היופי זה יופי חיצוני בלי יופי פנימי. אבל יופי פנימי הוא מאוד משובח ביהדות, ועד כדי כך שהגר"א היה אומר שקר אכן והבל היופי, אבל אישה יראת השם היא תתעלל, היא כן תתעלל ביופי ובחן. אז עכשיו למה באמת היופי הוא כל כך חשוב? כי יופי הוא מבטא הרמוניה. יופי הוא הרמוניה. יופי מבטא את ההרמוניה הפנימית של האדם. למשל, אם יש משהו שהוא ככה, יש בו דיסהרמוניה, יש בו חוסר סימטריה בפנים נגיד, או חוסר, בלבוש יכול להיות חוסר סימטריה, אבל שהוא, יש בו את הביטוי הייחודי שלו. אבל ההרמוניה שמתבטאת על ידו היא היופי. והרמוניה זה דבר מאוד מאוד עליון בעולם. הרמוניה זה שלום, הרמוניה זה אחדות. והקדוש ברוך הוא מתגלה ביופי. לכן הוא הדור נאה זיו העולם. ההרמוניה שיש בעולם מגלה את היופי האלוקי. לכן זה קשור למידת התפארת. שהיא מגלה את האמת האלוקית, היא מגלה את ההרמוניה האלוקית בעולם. בסדר? זה השורש של היופי. לכן כשהוא מכסה אותה בבגדים נעים, ושהוא נותן לה תכשיטים נעים, הוא מגלה את ההרמוניה הפנימית שלה ואת היופי הפנימי שלה. בסדר? אז אפשר לעשות את זה בכל לימוד תורה. בואו רק נראה דוגמה לאיך חז"ל נותנים לך, ממש מדייקים איתנו איך יוצרים תכשיטים. סדנה בעשיית תכשיטים, שהיא אולי הייתה אחת הסיבות לבניית תיקון ליל שבועות שהזכרתי בהתחלה, שהיו ממש חורזים מתורה לנביאים, מנביאים לכתובים וחורזים שלוש פסוקים ראשונים, שלוש פסוקים אחרונים מכל פרשייה, ועוברים על כל התנ"ך כולו. תראו איך חז"ל מתארים מה זה, איך יוצרים שרשרת, סדנה בעשיית שרשרת. תראו מדרש רבה בשיר השירים. גם בשיר השירים יש תיאורים מאוד יפים של הדודת הראייה, איך היא מקושטת בתכשיטים נעים. נבו לחייך בתורים, צווארך בחרוזים. נבו לחייך בתורים, בשעה שמייללים ההלכה אלו עם אלו. כגון רבי אבא בר מימי וחבריו. טוב, אז מה זה יש לנו? בפסוק הזה יש שני חלקים. נבו לחייך בתורים, צווארך בחרוזים. העיקר מבחינתנו נעמיק יותר בחלק השני, בצווארך בחרוזים. אבל הדרשה היא מעניינת. נבו לחייך בתורים, תורים דורש הדרשן, דורש המדרש, שתורים זה לשון יונה ותור. ותורים מייללים. כפתור זה חיה שמשמיעה קולות כאלה של יללה. וזה יפה. זה יפה לשמוע את היללות שלכם, כך אומר המדרש, בשעה שמייללים ההלכה אלו עם אלו. תיאור מעניין. את ראוי להגיד אולי משהו יותר מלבב. שעה ששרים אלו עם אלו הלכה. אבל יש משהו באמת, הרב כותב את זה בשמונה קבצים, וזה פסקה יפה על זה, שיש משהו בלימוד הלכה, שיש בו מנגינה של יללה קצת. יללה זה תנים בחושך, שהולכים בחושך, ומייללים. מבטאים געגועים. בלימוד ההלכה היום, אנחנו מבטאים הרבה געגועים לעולם הגדול של ההלכה, שאנחנו היום בחושך הולכים. כן, כמו שאומרת הגמרא על תלמוד בבלי, שהוא במחשכים הושיבני כמתי עולם. אנחנו הולכים בעולם ההלכה בהרבה חושך, אין לנו נבואה היום. אין לנו אור של השראת שכינה, אין סנהדרין, אין גזרות ותקנות, אין יכולת לדרוש פסוקים. אנחנו מייללים בהלכה. אנחנו לומדים ומתפלפלים. ואומר הרב קוק באותה פסקה, שמי שיקשיב טוב ללימוד הלכה, תיכנסו לבית מדרש בשעה שככה סדר עיון בגמרא, תשמעו אנשים לומדים גמרא עם מנגינה קצת נוגה כזאת, קצת לפסקה של הרב קוק שהוא שואל למה בלימוד גמרא יש מנגינה קצת נוגה, קצת עצובה כזאת, כמו נשמעת כמו יללה, והוא אומר זה בגלל שיש לנו געגועים לאותו לימוד הלכה בגדלות מוחין, בבהירות גדולה, בהשראת שכינה. אז לכן הפסוק אומר, נבוא לחייך בתורים, בכל זאת זה יפה. יש משהו בלימוד גמרא, בלימוד הלכה שהוא, יש בו מרכיב של יללה, אבל זה יפה בעיניי, אומר השם, זה נווה בעיניי, נאה בעיניי. כגון רבי אבא בר מימיו, בר מימי וחבריו, שכשהם היו לומדים כנראה להם איזה ניגון כזה, שנראה, נשמע כמו יללה. צברך בחרוזים, בשעה שהיו חורזים בדברי תורה, מדברי תורה לנביאים ומנביאים לכתובים והאש מתלהטת סביבותיהם והיו הדברים שמחים כנתינתם מסיני. אז מה זה צברך בחרוזים? שכשהיו חכמים, כשהיו תלמידי החכמים חורזים מדברי תורה לנביאים ומנביאים לכתובים והיו חורזים את התורה והאש מלהטת סביבותיהם והדברים שמחים כנתינתם מסיני, זה יוצר חרוזים, זה יוצר שרשרת חרוזים. ועכשיו מסופר ככה, נראה את הסיפור. בן עזאי היה יושב ודורש, והאש סביבותיו. בן עזאי הוא אחד מאותם ארבעה שנכנסו לפרדס. הוא לא יצא בשלום, אבל פה בשלב הזה כנראה הוא עוד, או שעוד לא נכנס לדרוש בפרדס, או שעדיין הוא עוד לא השתגע. בן עזאי, סליחה, בן עזאי נפטר, נכון? בן זמה השתגע. אז לון ואמרון לרבי עקיבא, הלכו וסיפרו לרבי עקיבא, אתה לא יודע מה הולך פה, רבי בן עזאי יושב ודורש והאש מלהטת סביבותיו. אתה לא יודע מה הולך פה, בן עזאי יושב ודורש, והאש ממלאת את הסביבה שלו, זה נראה מפחיד, מה הולך שם? הלך אצלו, הלך רבי עקיבא אליו, ואמר לו, שמעתי שהיית דורש. ויש מלהטת סביבך? זה רציני מה ששמעתי? אתם קצת שומעות פה את הנימת ביקורת, כאילו, אמרתי לך לא ללמוד קבלה, למה אתה עושה את זה עוד פעם? אמרתי לך, מה, זה מה שאתה עושה? אמר לו, אין, כן, זה נכון שאני יושב. אמר לו, שמה בחדרי מרכבה היית עסוק? יש מצב שאתה לומד פה קבולה? יש מצב שאתה לומד פה דברי סוד ובגלל זה? אמר לו, לא. אלא, הייתי יושב וחורז, בדברי תורה, ומתורה לנביאים, ומנביאים לכתובים, והיו הדברים שמחים כנתינתם מסיני, והיו ערבים כעיקר נתינתם. וכן עיקר נתינתם מסיני לא באש היו ניתנים. הדאו דכתיב, זהו שכתוב, והער בוער באש, מה אני אעשה? היה פה מתן תורה עכשיו. לא למדתי קבלה ולא מעשה מרכבה, אבל ישבתי וחרזתי מדברי תורה לנביאים, מנביאים לכתובים. היה פה כל כך הרבה שמחה, כל כך כמו השראת שכינה במתן תורה. ובמתן תורה היה באש, אז גם פה היה אש. דאמר רבי לוי, אית דידע למכרוז, יש שיודע לחרוז, ולא ידע למקדח, ולא יודע לקדוח. ויש שיודע לקדוח למקדח, ולא ידע למחרוז, לא יודע לחרוז. ברמנה, אבל אני הייתי חורז ואני הייתי קודח. מה הוא מתכוון? כשמכינים שרשרת, אז צריך גם לקדוח באבנים, וגם להשחיל את החוט. נכון? שתי מלאכות. השרשרת שמדובר עליה פה, איזה שרשרת זו? שרשרת התורה. שאתם רואות איך מקשרת את כל התורה כולה, את כל הנביאים, את כל הכתובים, אולי גם את המדרשים, אולי גם את ההלכה, יש איזו חריזה שנעשית פה. וכשאתה זוכה לחרוז, אז יש לנו פה עוד סוג של חיבור למתן תורה. דיברנו על התכשיטים שיתנו לנו למתן תורה, ופה אתם רואות שכשעם ישראל יושב ועוסק בתורה בכל דור ודור, וחורז בדברי תורה, הדברים שמחים, יש פה מתן תורה מחודש. יש ממש מתן תורה מחודש כשעם ישראל יושב ועוסק בתורה וחורז בה. אבל כדי לחרוז צריך לדעת לעשות שתי מלאכות. א', צריך לדעת לקדוח. אי אפשר לחרוז בלי לקדוח. מה זה לקדוח? לגעת בלב. יפה מאוד. עוד רעיון, מה זה לקדוח? זה נכון מאוד שאמרת. להגיע לפנימיות של הדבר, יפה. לקדוח זה כשאתה לומד הלכה, היא אבן יקרה, שעדיין לא חדרת לעומקה. כשאתה חודר לעומקה, זה שאתה מגיע לפנימיות שלה, לטעם הפנימי שלה, לעומק שלה. אתה מצליח לראות את הפנימיות שלה, והיא נוגעת לך בלב, וזה תמיד יבוא ביחד. כשאתה מגיע לפנימיות של ההלכה, היא גם תתחבר לך לפנימיות של החיים. ואז אתה יכול לחרוז עוד הלכה ועוד הלכה. פרטי תורה יש בהם צעד שכל אחד עומד בפני עצמו. כל אחד עוד הלכה, עוד הלכה, פסקה פסקה. כמו שאומר הנביא בשעת החורבן, ויהי להם דבר השם, צו לצו, קו לקו, זהר פה, זהר שם. אתה תופס את התורה כשאתה מרוחק מהתורה, אתה תופס את התורה כאיזה הלכות פסוקות. הרב צבי יהודה היה נזהר לא להגיד פסקאות. מה קורה לזה פרקים? אפשר ללמד כתבי הרב קוק, אולי אומר, תפתחו בפסקה הזאת וזאת. הוא אומר, מה זה, פסקה פסקי, נקוטה, פרקים. פרקים זה דבר שהוא מפרק, הוא מחבר איזה דבר אחד שלם. ותלמדו את התורה, הוא אומר, ותראו את העומק שלה. כשתגיעו לעומק, הדברים יתחילו להתחבר לכם. אתם תצאו לראות איזה רוח כללית שנושבת בכל התורה כולה. עכשיו יש כאלה שיש להם יכולת טובה לחרוז דברים. הם לא עמקנים. הם לא מצליחים לזהות את העומק של כל הלכה, זה אחד שיודע לקדוח. יש אחד שהוא אוהב לראות במעוף. הוא פחות אחד שידע עכשיו ללמוד סדר גמרא בעיון ולהבין את העומק של ההלכה. אבל הוא, את כל המסכת בבקיאות, הוא רואה איזה רושם כללי שעולה מהמסכת. ויש אחד שיודע לקדוח כל הלכה והלכה, אבל הוא מגיע עד העומק שלה וזהו. ומגיע עד עומק של ההלכה אחרת ומגיע עד עומק וזהו. ויש אחד שיודע גם וגם. הוא גם יודע לקדוח, להגיע לעומק של כל הלכה, וגם הוא יודע לראות את הקו שחורז את כל התורה כולה. וזה אחד שיודע להכין שרשרת. זה נקרא צווארך בחרוזים. זה מה שעושה בן עזאי. היה חורז בדברי תורה, שזה כולל שני הדברים. ללמוד עוד פסקה ועוד פסקה, עוד הלכה ועוד הלכה, עוד פרק בתורה ועוד פרק בתורה ועוד פרק. ואתה יכול לעבור על כל התורה ועל כל התנ"ך, לראות איזה קו... גם עומק של כל פרשייה, וגם קו שחורז את הכל. בסדר? בן עזאי זה שלא התחתן. למרות שיש גם מדרשים כאלה שאומרים שהוא נשא לאישה את ביתו של רבי עקיבא. יש כמה גרסאות. לא, לא דיברנו על פנימיות. אפילו לימוד גמרא בעיון, לימוד הלכה. בוא ניקח שבת. מצוות שבת, לא צריך אפילו לפתוח ספר. ספרים יעזרו לנו, ספרים, אומר הרב באורות התורה, הם כמו הסוסים, סוסי אש, שעוזרים לנו לחשוב מהר. עוזרים לנו להגיע לדברים שלבד, אני יכול ללכת מפה עד שילה גג. אבל עם סוס אני יכול להגיע מפה עד ירושלים וחזור. אז סוס מחשבתי זה אותיות של ספרים, שעוזרות לראש שלך לחשוב מהר יותר, כך מסביר הרב באורות התורה. אבל... את יכולה גם לבד לשבת עם עצמך, עם חברותה. עכשיו, מה זה שבת? מה העומק של שבת? מה הפנימיות של מצוות שבת? מה היא באה לתת לעולם? מה הרעיון הפנימי שעומד מאחוריה? את יכולה להתבונן באיזה הלכה, הלכות מוקצה, הלכות איסור טלטול. איסור הוצאה מתחום מרשות לרשות. מה זה בא? אל יצא איש ממקומו ביום השבת. מה זה בא ללמד? אולי שזה צורך בעולם לשבות ולגלות את הנוכחות האלוקית שנמצאת פה. תתבונני בזה. את יכולה בראש שלך בסדר עיון בגמרא, מה שעושים, זה אתה נכנס לעומק של הלכה, עד המקרה הכי מסועף שלה, אתה מנסה להבין את ההיגיון שעומד מאחוריה, את המכלול, לחבר אותה אל איזה עיקרון כללי, ואז אתה בסוף אתה רואה את האור מופיע בפרטים, בפרטים, בפרטים. חלק גדול מאוד מאורות התורה, מי שתימד אורות התורה ככה על הסדר, תראה שאולי הנושא המרכזי ביותר בספר אורות התורה, זה היחס בין הפרטים לכללים. איך לחבר את כללי תורה ופרטי תורה אחד לשני. כי אנחנו מכירים מגמות גדולות בתורה. ויתן ממלכת כהנים וגוי קדוש, חסד צדקה ומשפט, השם אחד ושמו אחד, גר זאב עם כבש, כל מיני מגמות על כאלה בתורה. מתקן עולם מחוץ שדי. אוקיי, אבל איך זה קשור להלכות עכשיו נזיקין, במיגו ובשור שנגח פרה ובמחיצה בין שכנים? איך עד שם זה מופיע? זה פרטי תורה. לחבר את הכללים אל הפרטים זה מלאכה גדולה. לחבר את הפרטים אל הכללים בשפה שלנו עכשיו זה נקרא להצליח לעשות שרשרת. בסדר? זה אמנות. לא כל אחד יודע לעשות שרשרת. יש אחד שיודע להעמיק בכל הלכה, אבל הוא לא יודע לחרוז. יש אחד שיודע לחרוז, אבל הוא לא יודע להעמיק בפרטים. יש אחד שיודע את הכל. אני רק אסגור איזה מעגל ואז נקרא דברים יפים של הרב קוק בעניין הזה. כן. קשור אחד לשני. זה נכון, אבל זה... מה שאת אומרת, אברהם אבינו הבין את כללי תורה, ומזה הוא גם למד את הפרטים, איך לעשות את התורה והמצוות הפרטיים. ואנחנו היום לומדים את הפרטים, ומתוך זה רואים את הקשר לכללים. ברור שיש קשר אחד לשני, אבל זו מלאכה לא פשוטה. המלאכה ש... מה זה? זה התפקיד שלנו לחבר. ברור, אמרתי, כל אורות התורה באה ללמד אותנו. איך לחבר את פרטי התורה? את זה עם זה, לימוד אמונה שאת לומדת, זה מתמקד בכללי תורה, במגמות העל של התורה. זה אולי החוט שיחרוז את כל התורה. ולימוד הלכה שאת לומדת, זה פרטי תורה. כל הלכה זו פלילה. ואת צריכה לחבר אותם. בסוף אנחנו צריכים ליצור פה איזושהי אחדות. בין המגמות העל לפרטי החיים, יש כאלה שהם טובים נורא בפרטים. אולי למדני הלכה כאלה מאוד, הם יודעים לקדוח טוב. ויש אנשים שיש להם מעוף ועולם מחשבתי רחב, הם יודעים להשחיל חרוזים. אבל צריך להיות גם טוב בזה וגם טוב בזה. מה עושים בליל שבועות? בליל שבועות, עכשיו אני אומר את המנהג של הארי הקדוש, הספרדים נהגו גם כן ברובם לעשות ככה, אבל את יכולה לעשות את זה גם בדרכים משלך. אתה עובר על כל התנ״ך כולו בליל שבועות. אי אפשר לקרוא את כל התנ״ך כולו, אבל אתה לוקח שלושה פסוקים ראשונים מכל פרשה, שלושה פסוקים אחרונים, ואתה, תוך כדי אתה מנסה לקדוח גם. זה לא רק לשבת לגרוס, יושבים בחבורה, מפתחים גרעינים, וכל אחד קורא בסבב כזה, שלושה פסוקים ראשונים, שלושה פסוקים אחרונים, ועוברים על כל התנ״ך ככה, וגם קצת מדרשים. לא, אומר לך פה המדרש, זה נחמד. זה לחרוז מדברי תורה לדברי לנביאים, מנביאים לכתובים, ודברים שמחים כנתינתם מסיני אם אתה יודע לעשות את העבודה. אתה לוקח עוד פרשייה, ונזכר מה כתוב שם פרשת בראשית. שלושה פסוקים ראשונים, שלושה פסוקים האחרונים מזכירים לך פרשה שלמה. אתה נסה לקלוט את המסר העמוק של הפרשה הזאת. יש פרשות של מצוות, יש פרשות של גאולת ישראל, יש פרשות של משכן, יש פרשות של קורבנות, יש פרשות של קשיים במדבר, יש פרשות של נאום משה רבנו ואהבת השם ויראת השם ודבקות בהשם והדרכות לכניסה לארץ. יש הרבה פרשות בתורה, יש גם נביאים, ספר יהושע, יש כתובים, פסוקים, משלי, ספר תהילים. ואתה מנסה בכל אחד מהם להבין איך האור האלוקי, איך הטוב האלוקי מופיע בעולם באופן המיוחד דרך הפרשה הזאת, דרך פרשת תפילין. אם היה לנו זמן, היינו צריכים לעשות את זה על כל אות ואות בתורה, על כל מילה מילה, על כל מצוות תפילין, ועל תפילין מרובעות, תפילין שחורות, ולעבור על כל דבר. הרב קוק בליל שבועות לא היה עושה אומנם את התיקון ליל שבועות של המקובלים, לפחות הוא לא זה מה שהוא לא עשה, זה לא מה שהוא עשה בישיבה, אולי הוא עשה את זה לבד בבית, אבל הרב קוק היה לומד בחבורה את ספר המצוות לרמב״ם. זו גם דרך. לשבת את ספר המצוות לרמב״ם, ולעבור מצווה, מצווה, מצווה. ובכל מצווה הרב קוק היה נכנס לעומק של המצווה, לפנימיות של המצווה. ועובר על עוד מצווה. ואז אתה עובר על תרי"ג מצוות, ואתה חורז אותם. אתה רואה איך אותו טוב אלוקי, אותו חסד אלוקי שברא את העולם, ושמדריך אותנו פה בתוכו, איך הוא מתגלה בכל עוד ועוד בתורה. ואיך יש איזה חוט שחורז את כל התורה, וכל אחד יגלה בזה נפלאות מתוכו. אני חייב להגיד שבכל שנה, בתיקון אל שבועות, מתחדשים לי דברים על פרשות שבוע, כמו שבשבוע רגיל אף פעם לא מתחדש לי. פתאום איזה מבט על כזה, על כל פרשה. אתה עושה את זה לאט עם חברותה או לבד, ואתה נפתח לך אור בכל פרשה. מגיע אל העומק שלה וחורז. והדברים שמחים כנתינתם מסיני, כי מה היה במתן תורה? מתן תורה זה היה רגע אחד שבו קיבלנו את הכל בבת אחת. בבת אחת קיבלנו את כל הפנינים עם החוט שחורז אותם. זה כמו שאשתי כשהיא רוצה להכין תכשיטים, היא אוהבת גם כן להכין שרשרות מזה, אבל לקחת את האבנים ולקדוח אותם זה קשה. זה גם חבל. היום יש שרשרות, את קונה ב10 שקלים, נכון? מלא אבנים כאלה. היא לוקחת את זה, ואז היא מחכה שזה יקרה לה, או שהיא קוראת את זה בצורה יזומה, ואז כל האבנים, ואז עכשיו היא משחילה את זה כמו שהיא רוצה. קיבלנו מתן תורה שרשרת עם פנינים. עכשיו אנחנו כבר לא שם, שרשרת נקראה. או שהיא נקראה, או שהיא בכוונה, אנחנו צריכים כל פעם לעשות אותה מחדש. ויש לך את החרוזים, ויש לך את החוט. עכשיו תשחילי. כבר הכל באמת קדוח. כל התורה כולה, כבר קיבלנו כל כך הרבה דברי חוכמה, ודברי אמונה ועומק של הלכה מחכמי ישראל, שאת יכולה רק לשבת ולחרוז, לחרוז מתורה, מדברי תורה הנביאים, והדברים שמחים. תראו איך הרב קוק כותב את זה בשפה המיוחדת שלו, ואת אותה עבודה בדיוק באורות התורה. כל פרק ד' באורות התורה קשור לזה, ויש עוד הרבה פסקאות באורות התורה קשורות לזה, ואני רק אחת לדוגמה. ההכרה הגדולה במגמה האלוהית אשר לתורה ולנבואה ולרוח הקודש בכלל. יותר לאן. ההכרה הגדולה במגמה האלוהית אשר לתורה. יש איזה מגמה אלוהית לתורה. יש איזה חוט שחורז, חוט של קו יושר כזה, של תיקון העולם. הוא חורז את כל התורה. תורה, נבואה ורוח הקודש. או בשפה פשוטה יותר, תורה, נביאים וכתובים. נכון, דברי רוח הקודש נקראים כתובים. בכוונה הרב כותב תורה, נבואה ורוח הקודש, כי אנחנו מכירים ספרים, תורה, נביאים, כתובים. אבל הספרים האלה מבטאים רוח כללית של תורה, רוח כללית של נבואה, רוח כללית של רוח הקודש. וההכרה הגדולה במגמה האלוהית אשר לתורה, לנבואה ורוח הקודש, מביאה את המחשבה לסקירת האחדות שלהם. ונמצא שהנביאים והכתובים כלולים בתורה. אחת העבודות הגדולות שהייתה בבית המדרש של הגאון מווילנה, בבית המדרש של הנציב, שבעצם הרב קוק למד ישיבת וולוז'ין, שהוא כמה איזה תלמיד הגר"א, רבי חיים מוולוז'ין, וראש הישיבה בזמנו של הרב קוק היה הנציב מוולוז'ין, ששניהם, גם הגאון מווילנה וגם הנציב, הדגישו עבודה מאוד חשובה בלימוד תורה. העבודה שלהם הייתה להצליח לקשור את כל ההלכות שאנחנו מגיעים עד רמת הדקדוק ההלכתי הכי קטן, להראות איך הכל רמוז בתורה שבכתב. יש לנו ספרי הלכה כאלה, ספרי מדרש הלכה, כמו הספרי והמחילתא והספרה, זה ספרים שהם, יש לנו את המשנה, נכון? המשנה זה הרבה הלכות קצובות. אבל מדרשי הלכה, שהתחברו די באותו זמן, הם ספרים שהם לוקחים את התורה ומראים איך כל הלכה במשנה, מה המקור שלה בדרשות בתורה. חלק מההלכות זה לא באמת שדרשו את מהפסוק את אותה הלכה, אלא אסמכתא. לקחו איזה תקנה של חזל, והוא חייך היא רמוזה בתורה, למרות שלא בגלל הרמז הזה חזל הוציאו את ההלכה, הם תקנו את זה בגלל כל מיני סיבות משתנות בהיסטוריה. אבל להראו לך איך זה גם כן רמוז בתוך תורה שבכתב. והגאון מווילנה, מעבר לעבודה הזאת, לראות איך הכל רמוז בתורה שבכתב, כמו שבסוף ימיו הגאון מווילנה, מה זה סוף ימיו? מגיל 40, ככה אומרים, ישב הגאון מווילנה עם תנ"ך פתוח, יום שלם מול העיניים, ואת כל התורה שכבר רצה לו בראש, הוא התחיל לקרוא מתוך הפסוקים. הוא ראה איך כל מה שהוא למד בגמרא, בראשונים, באחרונים, איך הכל כתוב, דורש על כל קוץ וקוץ תהיה תהילים של הלכות. זה מה שעשה רבי עקיבא, לראות איך כל התורה שבכתב, התורה שבעל פה, כל תורה שבעל פה המסועפת, הכל רמוז בתוך כל עוד ועוד בתורה שבכתב. אתה מחזיר את הענפים אל שורשם. אתה רואה איך הכל מושרש בתורה שבכתב. איך כל דברי הנביאים מושרשים בתורה שבכתב. כל דברי הכתובים בתורה שבכתב. טוב, זה הגאון מווילנה היה גם מוצא איך כל אדם רמוז בתורה. היה לו מנהג כזה, שכל אחד שהיה מגיע אליו, הוא היה מראה לו איפה הפסוק שלו והאות שהוא נמצא בתורה. איפה הוא רמוז. ממש עוד, כן, אתה פה. אתה, הנה, אתה רואה את השם שלך כתוב פה? השם שלך, הרעיון שלך רמוז פה. הלו, ומי שתקרא את כל התור, זה ספר של הגאון מווילנה על הגאולה, ממש שאתה רואה איך כל התלמידים שלו אמר, אתה מושרש פה, הנה אתה פה, זה הבחינה שלך בעולם. הכל מושרש בתורה, הכל נמצא בתוך תורה שבכתב. ברמה הלכתית, הגאון מווילנה, מה שהוא עשה, הוא עשה יצירת מופת שהרב קוק מאוד מאוד שיבח אותה, עד כדי כך שהרב קוק כתב ספר, שני כרכים של ספר הלכה על היצירה הזו של הגאון מווילנה. מה עשה הגאון מווילנה? הלך על כל הלכה בשולחן ערוך והראה לך איפה היא רמוזה בגמרא, לפעמים אפילו בפסוקים. על כל הלכה בשולחן ערוך כתב באור הגר"א, שזה ממש כל סעיף בשולחן ערוך. לפעמים זה סעיף שנגיד המקור שלו הוא ברמב״ם, אבל הגר"א לא עוצר ברמב״ם, למרות שהמקור של ההלכה הזאת זה ברמב״ם. הוא אומר לך איפה הדברים האלה של הרמב״ם, זה בכלל לא הרמב״ם, זה מושרש עוד שם בגמרא. הרב קוק כל כך שיבח את העבודה הזאת, שהוא כתב פירוש לביאור הגר"א. הגר"א כתב נורא בתמצות, אז הרב קוק כתב על זה פירוש. הראה לך, הנה הרמז שם, איך זה באמת רמוז שם, הנה אני אסביר לך. הרב קוק אמר, צריך להמשיך את היצירה הזאת של הגר"א, לעשות אותה על כל התורה כולה. והרב קוק עצמו במשך כ-10 שנים, 12 שנה, הרב קוק ישב בחדרו, וזה די הזוי. הרבה גם בתקופתו מאוד מאוד התקשו עם המנהג הזה שלו. הוא עבר על כל הש"ס גמרא, ועל כל דף ודף הוא העתיק את הרמב״ם והשולחן ערוך והפוסקי הלכה שיצאו מהדף הזה בגמרא. הוא הוציא בעצם יצירת מופת שנקראת הלכה ברורה וברור הלכה וגמרות כאלה, שבכל דף גמרא יש את הדף גמרא ולמטה יש את ההלכות. הרב קוק השקיע בזה כל כך הרבה זמן, ישב עם רמב״ם בטוח והעתיק את ההלכות, כאילו זה מוציא לאור. מה זה כזה חשוב, הרב קוק? יש לך כל כך הרבה דברים שאתה יכול לבלות את הזמן שלך. אולי תכתוב לנו 8 קבצים חדש, אולי תסיים את עניה, אולי תסיים את עולת ראייה. יש איזה כמה יצירות שמחכות להמשך. הרב קוק עשה בזה כל כך הרבה עבודה. שאל אותו הרב צבי יהודה, אבא, למה אתה משקיע בזה כל כך הרבה? בוא אני אעשה את זה. בוא אני אזכור 5 תלמידי חכמים יעשו את זה. זה לא יצירת, לא דורש יותר מדי חוכמה. יש לך הפניה על כל דף גמרא, יש לך הפניה לרמב״ם. אתה תלך מעתיק. אמר הרב קוק, כמו שאת רש מילים כתבתי בצו אלוקי, ככה גם את זה אני כותב בצו אלוקי. יש לי איזה חשבון, עזוב, אתה לא מבין. אני עושה פה איזה משהו בעולם, גם בתוכרים הוא קצת רמז מה הוא עושה. הוא רוצה לחבר את פרטי ההלכה אל השורשים. השורש האחרון של רוח הקודש שהיה לנו זה גמרא. הוא רוצה לחבר את פרטי ההלכה אל הגמרא, הוא רוצה לחבר, הוא רוצה, זה עבודת השם, זה עבודה. זו עבודה שהיא ממשיכה שפע בעולם, כשאדם מחבר את הענפים אל השורשים. ונמצא שהנביאים והכתובים כלולים בתורה. והתורה עומדת כלולה ומאוחדת בקדושתה העליונה, בכל אלוהים חיים, שכל אשר נשמתו חיה, מקשיב ושומע את הקול הגדול הזה, ההולך ובוקע בכל התורה כולה. כלומר, אתה מחבר את ההלכות והנביאים והכתובים אל התורה שבכתב. בתורה שבכתב, אתה כולל אותה, אני קצת מוסיף פה שלבים שהרב קוק פחות פרט, את כל התורה שבכתב אתה כולל בעשרת הדיברות. כך עושה הרס"ג, הרס"ג הראה איך בתוך עשרת הדיברות, במילים של עשרת הדיברות, רמוזים כל התרי"ג מצוות. כל התרי"ג מצוות רמוזים בתוך עשרת הדיברות. יש רמז נאה שעשה מהר"ל לרעיון הזה, שהוא אומר תרי"ג זה 613, תחברו 6 ועוד 1 ועוד 3, שווה 10, נכון? זה עשרת הדיברות, עשרת הדיברות כוללות את כל תרי"ג מצוות. המהר"ל מוסיף עוד קומה ואומר, ותחברו 1 ועוד 0 של 10, יוצא 1. בסוף הכל כלול בדיבור הראשון. הרב קוק אומר פה עוד יותר מזה, וגם הדיבור הראשון כלול בכל אחד, כל, עוד לפני דיבור. כל גדול ולא יסף. כלומר, יש איזה קול שחורז, הקול זה אולי החוט, קול בקוף. קול שחורז את כל התורה כולה. הוא הולך ומתפרט, לעשרת הדיברות, לתרי"ג מצוות, תרי"ג מצוות, לשולחן ערוך, שולחן ערוך לנושא כלים, לפרשנים, עד הפניני הלכה, עד המשנה ברורה, עד סעיף קטן, סעיף קטן במשנה ברורה. זה יפה שעולם ההלכה, יש את השולחן ערוך, בשולחן ערוך יש סעיפים, סעיף זה בעברית, ענף. ויש נושא הכלים של השולחן ערוך נקראים סעיפים קטנים. ענפים קטנים. אתם רואים איך העץ הזה, העץ הגדול של התורה, מתפרט מהיסוד עד ההתפרטות עד הענפים הקטנים. והעבודה הזאת לחבר את הפרטים, את הפרטים אל שורשם, את הפרטים אל הקול הגדול שחורז את התורה, וכנסת ישראל לכל דורותיה מכירה את היסוד הגדול הזה של אחדותה של תורה, ומדבקת היא בו בכל ליבה ובכל נפשה, יודעת היא שתורת השם תמימה, יודעת שתמצית נשמתה מאוחדת, נובעת היא מאור המאוחד אשר תורת אמת זו, שאור השם אחד מופיע בה בבליטה מחוברת. כלומר, כנסת ישראל יודעת ש... תראו את המילים היפות. שתמצית נשמתה המאוחדת, בסוף יש גם בכנסת ישראל הרבה מאוד ביטויים. יש הרבה מאוד ביטויים, כי כל אחד מעם ישראל מבטא עוד גוון שכלול בכנסת ישראל. אבל תמצית נשמתה המאוחדת נובעת היא מהאור המאוחד אשר תורת אמת זו. התורה ועם ישראל קשורים אחד בשני, וכמו שבתורה יש איזה כל אחד שחורז את כל ההלכות כולם, יש גם בכנסת ישראל איזה כל אחד שחורז את כל האומה. איזה מגמה אחת שכולנו באים לבטא, איזה מגמה אחת אצילית, קדושה אלוקית, שאנחנו באים לבטא פה בעולם. שאור השם אחד מופיע בה בבליטה מחוברת באש חורה על גבי אש לבנה, והיא שמה כל מעיינה במקור חיי הזה. בסוף כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו רוצים להגיע לא רק אל הפרטים, אלא לגלות את האחדות השם ואת הטוב האלוקי בתוך כל הפרטים. בטוחה היא שהוא למגדל עוז, יודעת היא שכל התורה כולה היא רק שם אחד של הקדוש ברוך הוא, שם אחד, הגה אחד, עומר אחד שאין עוד שהכל בו כלול. כל התורה כולה מתכנסת לאיזה מגמה אחת שחורזת את הכל. זה שמחת מתן תורה. אנחנו עומדים על הר סיני בליל שבועות, מקבלים תורה כל פעם מחדש, אנחנו שומעים את כל השם. הספרים מתארים איך, הספרים הקדושים בספרי הסוד מתואר, איך באותו רגע מרומם של קריאת התורה, קריאת עשרת הדיברות, בבוקר שבועות, עם ישראל ממש זוכה לשמוע את כל השם בכל שנה מחדש, לקבל תורה מחדש. ואנחנו מתכוננים לרגע הזה בניסיון שלנו לחבר את הפרטים אל הכללים, לחרוז את הפנינים של התורה, להתחיל את עצמנו לרוח הכללית שנושבת שם. זה אותם תכשיטי קלה, זה צווארך וחרוזים. אחרי זה נזכה לעמוד על מעמד הר סיני, נזכה לשמוע עם כל ישראל בכל שנה, כל גדול ולא יסף, לא פסק, אומר אנקלוס, כל שנה הקול הגדול הזה ממשיך, ולקבל שוב את הכללי תורה, את המגמה הגדולה של התורה. ואחרי מתן תורה נרוץ אחרי זה שוב בתעלות של החיים, כל אחד במקצוע שלו, בעניין שלו, יבטא את אור השם בעוד פרט, בעוד פרט, כל הלכה, לתת את אור השם בסדר זרעים, סדר מועד, סדר נשים וכו'. אתה מוצא את אור השם בכל הפרטים של החיים, אבל הקול הגדול שחורז את כל התורה כולה, זה מתן תורה. זה הדברים שמחים כנתינתם מסיני, והאש מלא את סביבותם. קיבלנו, כן. מתן תורה זה שבועות.
כן, אז מה,
כאילו לפי זה שבועות אליו? אנחנו צריכים לסיים, אבל מתן תורה הוא בא בשתי פעימות. מתי הקדוש ברוך הוא הוריד את האור הזה לעולם? פרק א', מתי אנחנו זוכים לקבל אותו? בפרק ב'. יש איזה פער ביניהם. אם אנחנו זוכים לקבל את לוחות ראשונים, זה היה באותו זמן. אבל לא זכינו לזה, ויש איזה פער. עובר זמן מתן לקבלה. שבועות זה חג מתן תורה, בסדר? לא חג קבלת התורה, בסדר? כן. לא, תלמדו מה שלבחר, תלמדי מה שלבחר חפץ, מה שישמח אותך יותר. יש מי שמרגיש שהוא קורא את הפסוקים האלה, וזה גרסה כזאת ודי מייבש, והוא לא נהנה מזה וזה סתם... אז לא. אבל מי ש... לא, אמרתי, הרב קוק נהג ללמוד ספר המצוות, בישיבות נוהגים חלקם ללמוד גמרא, כל אחד מה שלי בחפץ.